חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבת אנחנו מתחילים שוב את חמשת חמישה חומשי תורה, ומתחילים בפרשת בראשית. ובואו נלמד אחד המסרים שנוכל ללמוד מפרשתנו, עד כמה סוד ההצלחה של האדם כאשר יהיה שם השם שגור בפיו. הנה בפרשה כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויש להתבונן בלשון המקרא, מדוע כתוב ויקרא אלוקים לאור יום, דהיינו מזכיר הקדוש ברוך הוא את שמו, כאשר הוא אומר, האור קרא לו יום, ויקרא אלוקים לאור יום, אבל לחושך, כתוב ולחושך קרא לילה, לא כתוב ולחושך קרא אלוקים לילה. מדוע הוא שמת שמו של השם? ובאמת על כך כבר עמדו חז"ל במדרש רבה, פרשה ג' סימן ו', ואמר על כך, אמר רבי אלעזר, לעולם אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה, אלא על הטובה. ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא אלוקים לילה, אין כתיב כאן, אלא ולחושך קרא לילה. ביאורם של דברים, שבעצם מדקדק רבי אלעזר מלשון המקרא, שזה בכוונה ובמכוון, הקדוש ברוך הוא הוזכר שמו רק על האור, על היום, ויקרא אלוקים לאור יום. אבל על החושך לא מוכן להזכיר את שמו, ולחושך קרא לילה, כי על רעה הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את שמו. וכך הובא גם בפסיקתא, הביאו אותו בחזקוני ובבעל הטורים, הביאו את הדברים. רק בבית הלוי הוא שואל, מביא קושיה עצומה, הוא אומר לך, אורה, זה שלא כתוב בסוף הפסוק ולחושך קרא לילה, למה לא חזר אלוקים? לך אורה, אם כך היה צריך להיות, מדוע חזר לא יקשו גם על ההמשך? הרי גם בהמשך כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים למים, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. גם שם לא כתוב אלוקים, ושם שניהם טובים, מלא אור וחושך, יום ולילה, רע וטוב. אבל למה שם לא נאמר אלוקים? בהכרח, כשנאמר בתחילת הפסוק, ויקרא אלוקים שמו של השם קאי, על כל הפסוק, גם על ההמשך. אם כן, מה הדקדוק שחזל למדו מכאן, שרבי אלעזר למד מכאן, שאין הקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו על הרעה? הוא משיב על כך דבר יפה, שבעצם הדקדוק של חז"ל, למה דווקא באור הם דקדקו? כיוון שהרי כשהעולם נברא, אז היה חושך ותוהו ובוהו. ורק לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ונברא לאחר מכן האור. אם כן, לפי סדר הבריאה, הקודם הוא החושך, ואחר כך זה האור. כמו שגם הפסוק מסיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מכאן למדו חז"ל שהיום התורני, היום על פי התורה, מתחיל מהערב. ויהי ערב ויהי בוקר. הערב, הלילה הוא קודם ליום. כי זהו סדר הבריאה, וזהו יום שלם. לא כמו אומות העולם שמתחילים באמצע הלילה, שזה לא התחלה. אלא התחלת היום זה מתחילת הלילה, מצאת הכוכבים, ועד צאת הכוכבים למחרת. זהו יממה, והיום מתחיל מהלילה. אם כן, היה קושיה עצומה לחז"ל, רבי אלעזר מדקדק, אם ככה מדוע ויקרא אלוקים לאור יום, למה הוא התחיל את הפסוק באור, ואחר כך המשיך ולחושך קרא לילה. היה צריך לכתוב, ויקרא אלוקים לחושך לילה, ולאור יום. כיוון שבעצם, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. למה להתחיל באור ולהמשיך בחושך? ואחר כך גם לסיים, ויהי ערב, ויהי בוקר, שהלילה קודם ליום. אלא בהכרח, שהקדוש ברוך הוא היפך את הסדר, כדי ששמו לא יהיה צמוד ללילה, כי אין הקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו על הרע. דבר נפלא ומתוק. מלבד דברי חז"ל, נראה להוסיף ולבאר, שגם כאן עדיין יש עוד מסר חשוב, ויש פה הדרכה וגילוי הסוד להצלחה בחיים. שהנה בשפת העם מקובל לדבר, לשאול, להשיב בשפה המדוברת, אשר נשמע שהכל תולה האדם בעצמו. כך שאם נשאל מה התוכנית שלו למחר, ישיב ויאמר, מחר אני נוסע לעשות איזה עסק במקום פלוני. או אם נתבקש לבוא מחר, משיב מחר אני אבוא בשעה פלונית. או כאשר הולך לעשות עסק, תולה הדבר בעצמו שמחר הוא הולך, והוא יעשה עסקה מוצלחת. או יתכנן תוכניות שבכוונתו לעשות, ויאמר שיש לו תוכנית לעשות כך וכך, ואחר כך יעשה כך וכך, עד שיגיע לממש את שאיפתו, וכן על זה הדרך. קל וחומר כאשר נשאל איך הצליח, בעסקיו ישיב, כי עשה כך וכך, ותולה הכל בחוכמתו, ולצערנו אין כלל הזכרת שם השם בשפת העם העממית. והתורה רוצה ללמדנו, כיצד צריכה להיות השפה המדוברת, בכל ענייני חייו של האדם, ובעסקיו, ובכל תחום בחיים, שצריך האדם להרגיל את עצמו, ששם השם יהיה שגור בפיו, ויתלה כל פעולה בהזכרת השם, ועל ידי זה תשרה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. ונקדים לכך את דברי בעל אגדת בפסח, אגדה של פסח. שם נאמרו ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ובעל האגדה כותב לנו את השאלות של החכם ושל הרשע. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? ואף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח הן מפתירים לאחר הפסח הפקומה. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה כהת שיניו, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם לא היה ניגאל. זאת אומרת, בעל האגדה נותן לנו הבחנה בין שאלת החכם לבין שאלת הרשע, ומדקדק בלשון השאלה של הרשע, בהיות שהוא שואל מה העבודה הזאת לכם, משמעות הדברים שלכם, אבל לי לא שייך. הוא הוציא את עצמו מן הכלל, דהיינו כופר בעיקר, הוא לא מאמין בציווי של השם, לכן הקה את שיניו. ועל כך שאל שאלה עצומה, הגאון, רבי יוסף בעל המשנת חכמים, מה ההבדל בין החכם לבין הרשע? הרי גם בשאלת החכם ניתן לדקדק את אותו דקדוק שדקדקו בלשונו של הרשע. כי מה החכם שאל? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו? אתכם. הוא לא אמר אותנו. אתכם משמעותו, אתכם ולא אותי. אז למה לחכם נוהגים לפני משורת הדין, משיבים לו בצורה מכובדת, ואילו לרשע דקדקו בלשונו ומקהים את שיניו. והנה, דרכו של בעל המשנת חכמים, שביום שני בחוץ לארץ עושים ליל סדר נוסף, ואז תמיד בליל הסדר השני, היה דרכו לזמן אנשים רבים להצטרף לליל הסדר, ובעיקר תלמידיו האריות שבחבורה, וביניהם הזמין תלמיד קטן, נער קטן, קראו לו רב שלמה קלוגר, כשהיה עדיין ילד. בקושי הוא מצא את עצמו בין כל האריות שהיו שם, וישבו. ואז פנה בקושיה הזאת לכל התלמידים, לכל תלמידיו, ואמר להם, תגידו לי מהו ההבדל בין שאלת החכם לשאלת הרשע. לא ידעו להשיב, והנה פתאום נשמע קולו של הילד שלוימלה, אז כך קראו לו כמובן, והוא אמר, כבוד הרב, יש לי תשובה, יש לי תשובה על כך. כן, מה התשובה? ואז מקדים בקושיה, שואל שאלה, אומר שלוימלה, יש לשאול קודם כל, כדי להסביר את דברי בעל ההגדה, נקדים לשאול על דברי שלמה המלך, שבשלמה המלך בקהלת בפרק ב', פסוק י"ג, כותב, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. מה כוונת שלמה המלך? המשוואה הזאת של חוכמה ושכלות לאור וחושך. אז הוא אומר שאפשר להסביר את דברי שלמה המלך בהקדם מה שכתוב בפרשתנו. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. וחזל במדרש דורשים, בפרשה ג' סימן ח', ויקרא אלוקים לאור יום, אלו מעשיהם של צדיקים, ולחושך קרא לילה, אלו מעשיהם של רשעים. מה ביאור דברי המדרש? למה זה מעשיהם של צדיקים וזה מעשיהם של רשעים? אלא, זאת אומרת שהאור הוא מסמל, היום האור מסמל את הצדיקים. ושמה, למה זה מסמל את הצדיקים? כי שמה מוזכר שם השם. והצדיקים, שם השם שגור בפיהם תמיד. אז לכן הצדיקים נמשלו לאור, ששם כתוב ויקרא אלוקים לאור יום. דהיינו ששם השם מוזכר על היום, כך מעשיהם של צדיקים שתמיד שם השם שגור בפיהם. ואילו ולחושך קרא לילה, זה מסמל את הרשעים, שאין שם השם שגור בפיהם. כמו שלא הוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא על החושך, כך אין הרשעים רגילים להזכיר את שם השם בשפתם. ועל פי זה אפשר להבין נפלא מה הפשט בדברי שלמה המלך בקהלת. אומר, אני ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כוונתו של שלמה המלך. התבוננתי להבין בדברי בעל ההגדה מה ההבדל בין החכם לרשע? מה היתרון של החכם לרשע? וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות. מה היתרון שיש? מה ההבדל בין שאלת החכם לשאלת הרשע? כי יתרון האור מן החושך. מה היתרון שיש באור יותר מן החושך? שבאור ולאור הכרה אלוקים יום. שם מוזכר שם השם. החכם בשאלתו הוא הזכיר מה העדות והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם. הוא קודם כל הכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא בשאלתו, שהוא השם אלוקנו. אז אי אפשר אחר כך לבוא ולהגיד אתכם, שכוונתו להוציא את עצמו מן הכלל, כי הוא כבר מזכיר את שם השם, שהכל הוא תולה בשם השם, כמו שהשם השם נקרא על האור. ממלא, הרשע שהוא נדמה לחושך, מה היה שם? ולחושך קרא לילה, לא הוזכר שמו. גם הרשע בשאלתו אומר, מה העבודה הזאת לכם? לא שואל מה העבודה אשר ציווה שם אלוקנו, אלא מה העבודה הזאת לכם? אין שם השם שגור בפיו. וזה היתרון בין האור לבין החושך, וזהו ההבדל בין החכם לרשע. ואז הגיב על כך, בעל המשנת חכמים, שעוד אותו תלמיד עדיו לגדולות ומצרות. ובאמת יסוד זה נלמד גם משיחת עבדי אבות, שהתורה מספרת לנו בראשית, בהמשך בפרק כ"ד, על כל השליחות של אליעזר, עבד אברהם, למצוא את השידוך. ושם כתוב, מביא רש"י את דברי רב אחא, שאמר, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. השאלה באמת למה? מה כל כך יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. אולם נראה לבאר, אחד הביאורים כמובן, אחד היסודות שנלמדים משיחתו של אליעזר. הרי כאשר נתבונן עם אליעזר עבד אברהם, שאשר נקרא בתואר דמשק אליעזר וחזל דורשים, אומרת הגמרא, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו אברהם אבינו, המושל בכל אשר לו, ללמדנו שהיה מושל בכל אשר לו, בכל תורתו, בכל רכושו. זאת אומרת שאליעזר היה תלמיד חכם גדול בדומה לאברהם אבינו. ולמרות הכל, עם כל גדולתו, היה מקום ודאי כשהוא הולך לשידוך, לתלות את כל ההצלחות ואת כל הקפיצת דרך שהייתה לו, ואיך הצליח השם את דרכו, אך ורק בזכות גדולתו בתורה, בזכות עמלו בתורה, בזכות צדקותו שהלך בדרכו של אברהם. אבל בתורה לא כך. כשאנחנו מתבוננים בלשונו של אליעזר, באיזו התבטלות, באיזה הודעה ושבח לבורא עולם על כל צעד ושעל, ואבוא היום אל העין ואומר, השם אלוקי אדוני אברהם, אם ישך נא מצליח את דרכי. אחר כך הוא אומר גם כן, כשכבר הוא אומר את התנאי, הוא מבקש מהשם את אותה אישה שאני אגיד לה שתה וגם לגמליך ישאב, אשר הוכיח השם לבן אדוני. וכאשר הוא מצא, מה הוא אומר? והיקוד והשתחווה לשם ואברך את השם אלוקי אדוני אברהם. זאת אומרת, כל השיחה שלו והדו-שיח, איך הוא תולה את הכל בחסדי השם ובזכות אדונו אברהם, ולא תלה בעצמו כלום. זו דו-שיח שמלמד אותנו איך צריך להיות שפת האדם התורנית. זו הדרך הנכונה, כי אך ורק כך זוכים לברכה והצלחה. כמו כן מצינו אותו דבר, מה ההבדל בין יעקב לבין עשיו? כשהם באו להתברך, כתוב, ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ומשיב על כך יעקב אבינו, ויאמר כי יקרא השם אלוקיך לפניי. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ואמושך בני, האתה זה בני עשיו אם לא? ויגש וכו'. ויאמר הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. מה הביאור בכך? דהיינו, אצל עשיו כתוב, ויעז גם הוא מתמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מצד בנו. ההבדל בין יעקב לבין עשיו, יעקב כשנשאל מה קרה, מאיפה הבאת, השם אלוקיך יקרא לפני, הביא לי השם. עשיו אומר, הצייד שלי, תקום תאכל את הצייד שאני הבאתי. מה ההבדל? שיעקב אבינו שם השם היה שגור בפיו, ואילו עשיו אין שם השם שגור בפיו. וכך כתוב במדרש, שבאמת למה אמר לו גשנה ואמושך בני? כי הוא היה יצחק מופתע. איך ייתכן שיגיד כי השם אלוקיך יקרא לפניי? איך? הרי אין שם השם שגור בפי עשיו. זה לא נראה לי כל כך עשיו. תבוא אני אמשש אותך אם אתה באמת בני עשיו. ואז הוא אמר, הידיים ידי עשיו, אני רואה שהם שעירות. אבל הכל זה קול של יעקב, ששם השם שגור בפיו. זהו ההבדל בין אדם שבשפתו היומיומית, בכל מעשיו, שם השם שגור בפיו, הולך בדרכי יעקב אבינו. וחס וחלילה ההפך, זה דרכו של עשיו. כמו כן מסופר אצל יוסף הצדיק, כל סוד הצלחתו וגדולתו, כתוב, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. רש"י מביא במקום, היות ושם השם שגור בפיו, ויהי השם את יוסף, כל דבר הוא תולה בשם, אז לכן ויהי איש מצליח. סוד ההצלחה שלו, כי תמיד הוא תולה כל פעולה וכל מעשה בחסדי השם. אפילו כאשר כבר הביאו אותו לפתור את חלום פרעו, ופרעו אומר, שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. מה משיב יוסף? ויען יוסף את פרעו למור בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעו. תולה הכל בשם השם. ויהי השם את יוסף. יוסף כל הזמן נצמד, כל מילה של נהיה של השם יעזור, אם ירצה השם, בעזרת השם, אז יש סייעתא דשמיא, שורה ברכה והצלחה במעשיו, לכן הוא היה איש מצליח. מאידך, חס וחלילה כשהם משמיטים את שם השם, מצינו אצל משה ואהרון, שהם החטא בחטאם של משה ואהרון, שיקת הסלע, במקום לדבר, שכתוב, ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם שימון האמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? ואז וירא משה את ידו, ויח את הסלע במתהו, וכו', ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני, לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. והשאלה שכל הראשונים עומדים, מה הם חטאו? להוציא על ידי מכה מאבן מים, זה לא נס? זה לא קידוש השם? שכל אדם ינסה להקות את הסלע אם יוציא לו מים. זה נס, זה קידוש השם. אז מה קרה? איפה החטא שלהם? אחד הביאורים הנפלאים כותב רבנו חננאל, והרמב"ן מאוד מצדד בעד הביאור הזה, והוא אומר שכאשר נדקדק בלשונו של משה, מה אמרו? ויאמר להם שימון האמורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. מה זה נוציא? נוציא עם נון, משמע שאתה, משה ואהרון, מוציאים את המים. היה מן הראוי לכתוב, יוציא, שהקדוש ברוך הוא, שיהיה מיוחס לשם. המין הסלע הזה יוציא לכם מים, השם. כיוון שהוא תלה את זה בעצמו ולא תלה את זה בשם, זה האנישה שהם קיבלו. כיוון שהם לא דיברו, לא קידשו את שם שמיים. נתנו מקום לטעות לחשוב שהם בכוחם הוציאו את המים מן הסלע על ידי הקעתם. כי הם לא תלו את זה בשם השם. הם לא אמרו שיוציא לכם השם את המים. ורמז על כך דבר יפה, הבן איש חי כותב בספרו אדרת אליהו, הוא אומר, כתוב אצל משה רבנו, והאיש משה ענף. אבל ענף כתוב עין, נון, וו, בלי יוד. מן הראוי צריך להיות יוד. אומר, למה? כי משה רבנו נענש מידה כנגד מידה. היות ואתה אמרת, מן הסלע הזה נוציא. במקום להגיד את זה עם יוד, אמרת את זה עם נון. אז בגלל שאתה השמטת את היוד, משמיטים מידה כנגד מידה את היוד מהענף שלך. נותנים לזה פגם, חוסר, שזה לא הענבה, חסר לה תיוד. והרי חז"ל אומרים, עבירה גוררת עבירה, ולכן, בגלל שהם חטאו בחלק בלשון שלהם, נכשלו בלשונה, אז לכן כתוב שהם הרימו ויארם, ויארם אצל משה שכתוב, ויארם משה את ידו, ויח את הסלע, אז הוא אומר דבר יפה, הוא אומר, מה זה ויארם משה את ידו? ידו זה אותיות יוד. הוא הרים את היוד מהמים במקום נוציא, הוא לא אמר יוציא, אלא אמר נוציא, הוא הרים את היוד, לכן הוא יקט הסלע, ממילא הוא נענש. מצאנו אותו דבר שגם כן היה ויכוח קשה בין משה רבנו לבין בני גד ובני ראובן שרצו את חלקם מעבר לירדן. ואז משה רבנו הוכיח אותם ואמר להם, איך ייתכן שאתם תישארו פה מעבר לירדן ואחיכם ילכו למלחמה? והם ישיבו על כך, על דברי משה רבנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר הם יביאונו למקומם, וישב תפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. ולאחר שהם ישיבים לו, ודאי שאנחנו נצא איתכם למלחמה, ונלחם לפני בני ישראל, בא משה וממשיך ואומר להם, ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, וכו', אז אתם תקבלו את העבר הזה. מה הוא חוזר? הרי הם אמרו שכן. למה צריך להגיד להם אם כן? ולא רק שהוא חוזר, אלא גם הם חוזרים. ואחרי זה משיבים לו שוב. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר. ממש כפל הלשון. ופעם הזדמן לי לפני עשרות שנים ספר בשם רוח יעקב, וראיתי בו ממש מילה מתוקה מדבש. והוא אומר שהוויכוח היה על שפת הדיבור. בני גד ובני ראובן בתחילת לשונם אמרו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. איפה השם? אתם, בכוחכם, בגבורתכם. איפה שם השם שלא מוזכר? לכן הוא תיקן אותם ואמר להם, לא ככה. אתם צריכים לדעת בעבדי חייו, אתם צריכים, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה. ואז הם חזרו בהם ותקנו את לשונם. ואמרו, בעבדי חייו עברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה. כאשר אדוני דובר, כמו שאתה מדבר. רק אז הוא הסכים ללמדנו כמה שפת הדיבור, כשאדם שם השם שגור בפיו, זה חשוב. אחרת, אם אין שם השם שגור בפיהם, אז הם יקשלו במלחמה. כמו שמצינו במדרש, במדרש אחד, מדרש רבה באחד, פרשה ב', הוא מביא שם, מספר איך נפל הגיבור הגדול בן קוזיבה, שהיה לו צבא ש 200 אלף קטועי אצבע, ואחרי שיעמידו אותו חכמים על טעותו שהוא עושה אותם פגומים, בעלי מומים, אז נתנו לו עצה אחרת, שיעקרו ארז בדהירתם על הסוסים. היה לו עוד 200 אלף חיילים כאלה, שעקרו ארזים. ועם כל זה, עם כל הגבורה הזאת, אנדריאנוס קיסר הרג בביתר 80 אלף ריבו, ו-80 אלף תוקעי קרנות היו צרים על ביתר, והרגו את כל צבאו, ואת בן קוזיבה חתכו לו את ראשו, רחמנא ליצלן. כל זה אומרים חז"ל, למה? כיוון שכשהיו יוצאים למלחמה, חייליו של בן קוזיבה היו, מה היו אומרים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, לא תסעוד ולא תסקיף. מה פירוש? אומר המדרש, עדה עוד הכתיבה לו, אתה אלוקים זנחתנו, לא תצא אלוקים בצבאותינו. אנחנו לא צריכים, אל תעזור ואל תפריע בשפתם. אתם תולים את הכל בכוחכם, אין שם השם שגורו בפיכם, נפלו במלחמה. לכן הקפיד משה על בני גד ובני ראובן, שיהיה שם השם שגור בפיהם. הוא מסופר על כך סיפור בספר אוצר הסיפורים, מאוד יפה עם אליהו הנביא, שפעם אחת היה איזה עשיר גדול, בעל נכסים, היה לו המון קרקעות, אבל היה נזקק לשברים כדי לחרוש, והחליט לצאת לשווקים, לקנות לו שברים, לקח איתו סכום כסף והלך. בדרכו, הוא היה אדם בעל צדקה, בעל חסד, ירא שמיים. אבל דבר אחד הייתה לו בעיה. תמיד היה בלבבו היה מרגיש, כוחי ועוצם ידי וחוכמתי עשו לי את החיל הזה. ואליהו הנביא בא, הזדמן לו בדרך, כאשר הוא הולך, פוגש אותו בדמות אדם, שואל אותו, לאן אתה הולך? אומר לו, אני הולך לקנות שברים, אני הולך לקנות שברים שאני צריך בשביל חרישה, אני הולך לשוק. אמר לו, למה לא תגיד אם ירצה השם, תקנה שברים? אמר לו, מה זאת אומרת? למה צריך להגיד אם ירצה השם? יש לי כסף בידיים, אני הולך ואני קונה. למה מישהו יכול להגיד לי לא לקנות? זה כסף שלי. אמר לו, אתה לא תצליח בצורה הזאת. טוב, המשיך לדרכו, ואז אליהו הנביא גרם שעבד לו, נפל לו הארנק, הוא לא שם לב, לקח אליהו הנביא את הארנק, שם את זה באחד המקומות ביער, הוא המשיך לשוק, הגיע לשוק, מתחיל לתענן בשברים, בא לשלם, אין ארנק, חזר בפחי נפש לביתו. חזר לביתו, כאשר הוא מאוכזב שלא הצליח, לקח עוד פעם כסף ושוב הלך. ואז הזדמן לו עוד פעם אליהו הנביא בדמות זקן. כאשר הוא בא אליו, עוד פעם פוגש אותו, שואל אותו, תגיד לי, לאן אתה הולך? הוא אומר לו, אני הולך לקנות שברים, אני צריך שברים לחרישה. אמר לו, תגיד, בעזרת השם, בעזרת השם, אתה הולך... אמר לו, לא, של מה צריך להגיד בעזרת השם? אני לא מבין מה צריך בעזרת השם. יש לי כסף, יש לי אפשרויות, אני הולך, קונה, אף אחד לא יפריע לי. אף אחד לא יכול לעכב בעדי. ואז אליהו הנביא גרם למצב שבהליכתו בדרך, הפיל עליו תרדמה, הוא נח קצת ונרדם, לקח לו את הארנק, ושוב שם את זה באותו מקום, והוא קם, מתעורר, הוא רואה שפתאום הארנק איננו, הבין שכנראה גנבים ניצלו את המצב, ולקחו לו את הארנק, חזר וחזרה לביתו, לא הלך לשוק בכלל. ישב עם עצמו ועושה חשבון הנפש, ריבונו של עולם, למה זה קורה לי? כבר פעמיים אני הולך, ואני ככה מאבד את הכסף, ולא מצליח לקנות, והתחיל להתעורר אולי מה שאמרו לי אותם בני אדם שפגשו אותי, באמת למה אני לא יכול להגיד בעזרת השם, אני צריך לתלות בחסדי השם, למה אני מתעלם מחסדי השם יתברך, איך אני לא מזכיר את שם השם, לכן הוא החליט לחזור בתשובה, אמר אני חושב שזה בגלל זה אני נענשתי, אני מקבל עליי מעכשיו כל דבר להגיד בעזרת השם, אם ירצה השם, וכך היה. לקח כסף והלך פעם השלישית. בפעם השלישית פגש אותו איזה נער, אליהו הנביא בא בדמות נער, ואז אותו נער פונה אליו, שואל אותו, לאן אתה הולך? הוא אמר לו, אני הולך לקנות שברים. כן, זה, רציתי לשאול אותך, אולי אתה מוכן, אני מחפש עבודה. סליחה, הוא אמר, אני בעזרת השם הולך לקנות שברים, אם ירצה השם, אני מקווה שנצליח. אמר לו, אני הייתי רוצה לעבוד אצלך, אם אתה אולי מחפש נער, אני מוכן לעבוד. אמר לו, תראה, אם ירצה השם ואני אצליח ואני אקנה שברים, אז בעזרת השם אני אקח אותך לעבודה, למה לא? תבוא איתי לשוק. טוב, והלך איתו, הוא באמת העירה לו הצלחה, הגיע, קנה, מצא וכו', ואותו נער ליווה אותו שהיה אליהו הנביא, ואז הוא גרם למצב שהשברים התחילו לברוח לכיוון איפה שהוא שם את הכסף, והוא רדף אחריהם, עד שהגיעו למקום והוא ראה את שני הכספים, ואז מיד כשהוא מצא את כל הארנק שנאבד לו, והפעם הראשונה, הפעם השנייה, נעלם אותו נער, רק אז הבין שזה אליהו הנביא, שנשלח כדי ללמד אותו, לדעת איך לדבר, וששם השם יהיה שגור בפיו, ורק ככה אפשר להצליח. אכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, זה התורה מלמדת אותנו. שם השם יהיה שגור בפינו. מעשיהם של צדיקים זה כאשר יש שם השם בכל מילה, בכל תוכנית, בכל עסק. אין מושג כזה לתלות האדם בעצמו. זה לא משנה מה הכוונות שלו. אפילו שהכוונות, הרי משה רבנו ודאי שהתכוון נוציא, הקדוש הוא יוציא. אבל השפה היא לא שפה נכונה. השפה היא לא שפה אמיתית. אין בת האמונה, צריך לדעת בכל משפט, בעזרת השם, אם ירצה השם, שואלים אותך, יעזור השם, אם ירצה השם אני אעשה כך, וכן על זה הדרך, זה סוד ההצלחה. כל שבן אדם ידע להצמיד את שם השם, לכל משפט שהוא אומר, מובטח לו הצלחה, ברכה בכל מעשה ידיו. יעזור השם, שנזכה כולנו, להיות כמו אבותינו הקדושים, כמעשה אבות סימן לבנים, הן משיחתן של עבדי אבות, הן מיעקב אבינו, הן מיוסף הצדיק, שכאשר שם השם שגור בפיהם תמיד, בזכות זה שרתה ברכה והצלחה במעשה ידיהם, ותשרה גם בכל מעשה ידינו, ונזכה כולנו שיהיה חורף בריא ושלמים ושמחים, יחד נזכה לביאת גואל צדק, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שוב, לאחר החגים, כמו שאמרתי, בעזרת השם יתברך, אני עכשיו צריך למסור את הספר של פרשיות השבוע של השיעורים שנמסרו כאן, יהיו בדיסק וגם בספר, שבעזרת השם להכניס את זה לסידור ועריכה, וכל מי שמעוניין להיות שותף לזיכוי הרבים, יכול לצלצל לפלאפון 050-6000-318. ועוד בקשה, כל מי שנהנה ושומע, חבר מביא חבר, להביא עוד מאזין ועוד מאזין למען זיכוי הרבים, ובזכות זה כולנו נהיה מזכה הרבים, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא לא מביא חטא על ידינו, ונראה נחת מכל יוצא חלצנו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.